שלה, והיא מוצאת את מנוחתה, את עוצמת כבודה וערכה, כשהיא מגשמת את רוחניותה בחייה, בחיי אישיה הפרטיים ובחיי לאומיותה. וזהו רז התשובה המביאה לידי גאולה. לעתיד, יוכל הבניין מפנימיותו, מנקודת ציון ילך הלוך והתפשט עד חוצות יהודה וגבולות ישראל. היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. ועתיד, הנה הוא הולך וצועד, הולך וניגש לנו. נתרומם מעט, נזכך מעט את רגשותינו ושכלנו, והננו עומדים סמוך לו. הננו רואים את רעדת קרני אורו המאולפים בצעיף, אשר מידת דקותו או עוביו תלויה היא בחשבוננו הפרטי. וכל אחד ואחד יוכל למצוא מאורי ליבו. אשרי מי שמילא את ליבו תקוות חיים וציפיית ישועה, שהוא רואה כבר את אור הישועה, כי היא שולחת לנו את קוויה. טוב, עד כאן הנמשל, או ליתר דיוק, לא נמשל, הפרק השני. אז נראה אותו לאט. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מעותרת בכל הדרה, כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. אנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשם יפה את קלסטירה, כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה, וממילא גם כן בעבור כל. אז על פניו, ברושם ראשוני, אז יש פה סגנון ציורי, תיאורי, ספרותי, מאוד יפה. החל מהמשפט הראשון, לכל אורך הפסקה, אנחנו עוקבים אחרי בת השמיים הזאת. המקסימה הזאת, כנסת ישראל הזאת, והנה אנחנו צופים בה מרחוק. ויש פה תיאור של מה אנחנו רואים בהתנהגותה של האישה הזאת. אבל זה לא רק כמו תמיד בכתיבה של הרב, זה לא רק אומנות התיאור או אומנות הדימוי או הסגנון הספרותי המקסים מצד עצמו. יש פה כמובן דיוק, דיוק רב מאוד, מעין דיוק הנביאים, שהמליצות או התיאורים החיים העשירים שלהם, זה נושא אחר כך להעמקות ולדיוקים לאורך כל הדורות. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל. המילה הזאת מרחוק, אז היא מעוררת לנו אסוציאציות. יש מדרשים כאלה שמרכזים את כל המרחוקים שבתנ״ך. וירא את המקום, מרחוק. ותתה צבחותו, מרחוק. מרחוק, השם נראה לי, והבת עולם מבטיח. המרחוק הזה, דומני אם אני זוכר טוב, שם במדרשים, זה ביטוי של תמיד המרחוק מקשר משהו עם השכינה. בארץ המקום מרחוק, רעשי, ראה ענן קשור על ההר. ותתה צבחתו מרחוק, אז גם השכינה חיכתה לה שבעה ימים, עד יאסף מרים. והמטבע הלשונית הזאת מרחוק, ברב היא מציינת, או תסתכלו שנייה פה בפסקה חף בישראל ותחייתו, עמוד למד זין. הנושא הוא אחר, רק אני רוצה לדלות מפה את המילה, את משמעות המילה. כל נתיקה, תודה רבה, כל נתיקה שבמערכי הלב מהקווים העליונים הארוכים במרחקי אידיאליהם העליונים. כל נתיקה וכולי, כשהיא באה בין מחיר וציבור, היא מערכת את סוד העושר והטוב כולו. אז יש פה איזה מושג פנימי, עמוק, יסודי, הרב משתמש בו לכל אורך הפסקה המדהימה הזאת, הידועה, פסקה אחת. על כל פנים, יש פה קווים עליונים ארוכים במרחקי אידיאליהם. אז גם בלא שאנחנו מבינים בדיוק, אנחנו יכולים להתחיל לקרוא קריאת כיוון, אנחנו מרגישים שהמרחוק הוא קשור מרחקי אידיאליהם. זאת אומרת, האידיאל הוא טבעי שיהיה רחוק. וכן, נכון, זה הכיוון. המרחק זה בניגוד לקרוב. קרוב זה מה שמצומצם על פי הישג היד שלנו, על פי מה שכבר ספוג בנו, על פי מה שהקונספציות שלנו, מערכות החיים הנוכחיות, מבטאות. אבל התוכן האלוהי לעולם נשגב הוא. לעולם הוא מעבר למה שמצומצם במציאות הסובייקטיבית שלנו ותו לא, אלא הוא אותו יסוד שהולך ומותח את אופי החיים שלנו אל מה שרם בניסה והולך ונעלם במרחק. זהו התוכן האידיאלי. יש פסקה מפורסמת שרב צבי הרב טאו בירר אותה בצורה במקצועיות הידועה שלו, שם בעמוד עין זין פסקה חפבב, אני לא זוכר בדיוק איפה לאמונת איתנו זה התפרסם, אבל ברור שזה נכתב אולי זה והדור ודור אמונתו, יש דבר כזה והדור ודור אמונתו. אז שם הוא מברר את ומהיסודות ששם הוא מחדש, מברר, זה את הביטוי הזה, דור צופה לישועה קרובה. יש ישועה רחוקה ויש ישועה קרובה. כן, אז על כל פנים שם הוא מברר שהקרבה של הישועה זה לא דווקא במשמעות שמה שאנחנו היינו מעלים על דעתנו, אלא זה בקונטקסט של מה שאנחנו מבררים עכשיו. דבר קרוב זה ההפך מרחוק. ישועה קרובה ממשית ומורגשת. זאת אומרת, גם במשמעות מצומצמת על פי ערכים מצומצמים כפי שהם נמצאים בלבב האנשים, שלא בהכרח הם בגובה ובמרחב האידיאלי היותר רחוק. אבל התהליך באמת הוא דווקא נראה מרחוק. גם הפסוק הזה באמת שאנחנו מזכירים אותו משם מדרשים מזכירים, שם בירמיהו, מרחוק השם נראה לי ואהבת עולם אבטיח על כן משכתי חסד, הוא פסוק שם בפרק למד א' בירמיהו, אותו פרק נשגב של התיאור של הגאולה יותר יותר עשירים, יותר מזוהים עם מה שאנחנו היום חשים במציאות באופן פשוט וריאלי שבתנך. וזה מתחיל מרחוק, השם נראה לי, כל החזון הזה שהוא ילך ויראה שם יש יום, קראו נוצרים והרפריים, קומו ונעלי ציון לשם לוקנו, או עוד תתאי קרמים בערי שומרון, נטעו נוטעים וחיללו, זה מתחיל במילים מרחוק השם נראה לי. אותו דבר גם הרב פה. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל. זה לא המבט העיתונאי, זה אפילו לא המבט ההיסטוריסטי של אנשי היקף היסטורי רציני. זה מבט מרחוק, זה מבט חזיוני, אידיאלי, שאנחנו עוקבים בשורשי המציאות, במגמות הפנימיות, מתוך חיזיון, צפייה, אל אושיות ההוויה, תהליכים נשמתיים פנימיים גדולים שעומדים ביסוד כל מה שמתרחש בהיסטוריה. אז מי שיכול לראות מה שמתרחש שם, אז הוא רואה את כנסת ישראל. טוב, המילה הזאת, אנו רואים את כנסת ישראל, מי זה האנו הזה? טוב, זה הרב וחבריו. אז כל מי שהוא חבר של הרב הוא רואה. והאמת היא שכולנו חברים של הרב, בנשמה. בנשמות שלנו, שם אנחנו חברים עם הרב. רק השאלה אם אנחנו חברים של הנשמות שלנו. זו שאלה. מפריד בינינו ובין נשמתנו פחות או יותר כל מסילת הישרים. הפער שבין הזהירות ועד הקדושה זה הפער בינינו ובין נשמתנו. אבל מכל מקום, זה האנו. כי מה שהרב אומר פה, מין מבט כזה, תיאורי, יפה, ספרותי, עושה רושם כאילו יצאת לשדה לסוח, והנה אתה רואה שם מרחוק את כנסת ישראל. אבל פה מדובר על שדה אחר, על שדה תפוחים, על שדה ידוע, שיש כאלה שיודעים להסתובב בו. ושם הוא מתאר את התיאור הזה. אנו רואים את כנסת ישראל, כנסת ישראל נשמת האומה, מאותרת בכל הדרה. וכנראה, התיאור הזה, יש בו חידוש, כי הרב כנראה עומד לתאר לנו פה את תהליך הגאולה, ואיזו התרחשות מפתיעה מפתיעה או על כל פנים מקווה מאוד, שהנה הנה הדברים מתחילים להופיע. כנראה אלה בעלי הראייה, החברים של הרב, בתקופה קודמת לא יכלו לראות את זה. לו היה הרב בתקופה אחרת, אז הוא לא היה רואה את זה. כל פנים, לא היה רואה את כנסת ישראל במצבה הנוכחי. אבל עכשיו הוא מתאר, קורה שם משהו עם כנסת ישראל, מרחוק. הדברים מאוד מתאימים למה שהרב כותב בלב של אורות, הידוע המפורסם, בעמוד ע"ט, תסתכלו. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. זה אותו משפט. התוכיותה של כנסת ישראל זה המרחוק שלנו. והרב מברר שבאמת הגאולה עליה הוא מדבר, הוא לא מדבר בגלל כל מיני תרחישים היסטוריים. לא מדבר שהגאולה בגלל שהוא רואה שנטעו אקליפטוסים, או רואה שמתחיל להיות וזה כמה אלפים, או שהולכים מתקבצים לעשרות אלפים של יהודים מתחילים לעלות לארץ. הגאולה שאותה הוא רואה, זה בגלל שהוא רואה את כנסת ישראל. הגאולה זה שם, במציאות הפנימית, בתוכיותה של כנסת ישראל. משם זה מתחיל. כמו שלהבדיל, ובמקרה ההפוך, במחלה. מחלה זה לא פריחה על האור, זה לא עיניים אדומות, מחלה זה לא חום. זה סימפטומים. ומי שמבין לשורש המחלה, הוא פטור מלהסתכל בכלל, לא מעניינים אותו כל כך הסימפטומים. לא זו הנקודה, והוא לא עסוק עכשיו בביטול הפריחה. הוא עסוק בתקיפת החיידק. זה נושא אחר לגמרי. ובמידה טובה, המרובה ממידת פורענות, זה אותו עיקרון. באמת הגאולה היא בנשמה. שם זה עצם הגאולה. שם זה מקום החיזיון של הרב. החיזיון של הרב, או הרב הוא יותר מחיזיון. יודעים, בתפילות אנחנו אומרים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. זה בשפה הפרוזאית של, של יום יום. אנחנו מקווים שיום אחד נזכה להגיע למחזה הזה, לחיזיון הזה. אבל בימים טובים, בשבתות, ימים טובים, אנחנו אומרים, ועינינו תראינה מלכותיך. זה אותו דבר, אבל במקום החיזיון יש ראייה. זה לא חזון, חיזיון. ראייה. פשוטה. עד רבה. בימי החול, שם הגאולה זה עניין של משהו מעתיק נשמה, חיזיון, משהו מעבר למציאות. בשבתות וימים טובים, הגאולה היא דבר פרוזאי. שנזכה לראות. הרב, הוא רואה. הוא לא מדבר על חיזיון, הוא אומר, מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל. והוא יודע לזהות שהגאולה בתהליכיה היא מתחילה בתוכיותה של כנסת ישראל. שם זה עצם הגאולה. כתוצאה מזה, אז ישנם המון סימפטומים במערכות החיצוניות. כתוצאה מזה, עלי אדמות במציאות ההיסטורית ומה שנראה לעיני בני תמותה, כלומר אנחנו, שם אנחנו קוראים לראות קץ מגולה, קץ מגולה, אתם הרי ישראל תלוקטו אחד לאחד, וכולי. מה שאחר כך יבואו החכמים ויגידו, קיבוץ הוא מצווה גדולה, שזה ודאי, התחלת דיגולה. זה נקרא התחלת. כי העסק מתחיל כבר. אז מבחינה היסטורית חיצונית, זה מתחיל. אבל הרב לא מדבר על ההתחלות, הוא מדבר על המציאות. כי הוא נמצא במציאות ששם הגאולה. והנה, הגאולה, הוא רואה אותה, היא נמצאת שלמה. היא הולכת ונוחתת עלינו. הולכת ומופיעה עלינו. עכשיו הוא צופה בתוכיותה של כנסת ישראל. כלומר, בשאיפות הפנימיות המניעות את כוח החיים של כל היש ונותנים את רישומם במבנה הנפש, הרוח, האישיות הקולקטיבית, הנשמה של כלל ישראל. המניעים הפנימיים האלה, זה נקרא תוכיותה של כנסת ישראל, או זה מה שנקרא מרחוק. אולי לפעמים זה גם נקרא, אני חושב עכשיו, ממעמקים. כמו ממעמקים קראתיך השם, שאנחנו אומרים בתהילים. או ברב יש, הוא משתמש בביטוי ממעמקים. הגאולה באה ממעמקים. גם התשובה באה ממעמקים. זה גם קשור למה שאנחנו תכף נראה פה בהמשך. כל פנים, זה מימד תהומי. מימד של עומק המגמה הפנימית שההיסטוריה אחת דתה סיכומו של דבר לבטא את זה. והיא כבר מתחילה לבטא את זה. בעל עין הפקיחה רואה את הכל בבת אחת. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מעוטרת בכל הדרה. היא שלמה. הנה, היא נמצאת, היפהפייה הזאת. מעוטרת בכל הדרה. בכל הדרה, בכל יופייה, בכל השתלמותה. שזה תוכן ההדר על פי רוב בכתבי הרב. כנסת ישראל, כוח החיים הכללי של האומה, קרואה להשתכלל, להתגדל, להתעלות. כל ימי עולם זה הערך המוסף שהולכת ומתווספת נשמת האומה במה שהיא הולכת וחושפת את כל מכמניה, הולכת וחושפת את כל שלמויותיה, וכשהיא חושפת אותם היא משתלמת והולכת. ומרחוק אנחנו כבר רואים אותה סודרת לחלוטין. כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. היינו כחולמים. החלום, מצאת הנפש, הנקודה שמניעה, האידאה המכוננת את משאלת החיים הישראלית. מה שצריך להתגלם, הנה, הוא כבר מוכן. העסק בנשמה כבר מבוקר, בשל, הנה הנה, הוא הולך ומתקרב אלינו. אנו רואים אותה, אנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשם יפה את קלסתרה, כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה, וממילא גם כן בעבור כל. אני חושב שהמשפט הזה, שחצי המשפט הזה, זה אומר את אותו תוכן של חצי המשפט הראשון. רק הוא מסביר אותו. זאת אומרת, הוא אומר את אותו דבר במילים שונות. כאילו כתוב פה, כלומר, אנו רואים את כנסת ישראל הצועדת בגאונה, במלוא כבודה, במלוא הופעתה העצמית, שהולכת ומבטאת את כל ערכה, הנשגב, והיא עסוקה לרשם יפה את קלסתרה. היא עסוקה לסרטט, לבטא בחוץ את הפרצוף שלה, להופיע את מגמתה. מילים אחרות זה מה שאמרנו מקודם. המציאות הנשמתית עסוקה בעיצוב פני ההיסטוריה והריאליה בדמותה ובצלמה. כוח החיים הנשמתי עומד ביסוד כל מה שמתרחש כיום על פני הגלובוס, ועסוק בעיצובו. הכוח הנשמתי הזה לש את המציאות, חוצב במציאות, מעצב את המציאות, כדי שהמציאות תהיה גילום מלא של אותו כוח שהוא כבר חל בו. אם תרצו, נשתמש במין משל כזה, אני מקווה שהוא טוב, זה כמו שתגיד, אני יודע, אני רואה ביצית מופרית שם, ברחם, ואני רואה את הנשמה כפי שהיא צועדת לעצב את הביצית המופרית הזאת, לרשם אותה במלוא קלסתרה. יש פה כבר את הנשמה, היא נמצאת בכל הדרה. יש שם, אני יודע מי זה, אם נסחף, אז נגיד, המשיח, נשמת המשיח, רב משיח הוא כבר תלמיד חכם, מלא וגיבור ומלך, וכל המעלות, והכוח הזה רק עסוק עכשיו לחלק את הביצית הזאת. אבל אחת דתה שהיא תמשיך להתפתח עם כל מיני תהליכים, תיוולד, תעבור תהליכים נוספים, תגדל, וכולי, יעברו שנים, ומה שכבר ברור מראש, יהיה. הנשמה תגמור את עניינה, היא תופיע במציאות החיצונית, בקלסטר המלא של האישיות, שהצליחה לגלם בה את עצמה. לגלם בו בקלסטר את עצמה. אז בערך ככה, זה המבט פה. על ידי המשל הזה אני רוצה שנתפוס על מה הרב מדבר, ועל מה הוא מסתכל, ומה במציאות כפי שאנחנו נוהגים לקרוא למציאות, והרבדים שעליהם אנחנו נוהגים להסתכל, מה היחס בין ההתרחשויות שם ובין הנקודה שעליה הרב מדבר. אז אם תרצו, אני אנסח בצורה גסה, פרובוקטיבית, אין יחס. זאת אומרת, מה שיראה האדם, אם יבוא האדם הפשוט, מה הוא רואה? הוא רואה מה שאנחנו רואים. הוא גם יהיה אדם פיקח, אז הוא נוהג לתאר את מה שיראות עיניו. אם הוא יגיד, זה, הוי הוי הוי, אדוני, כל מה שאתה מתלהב וכל מה שאתה רואה זה ביצית מופרט ותו לא. ואם אתה חושב שזה הגאולה, אתה חושב שזה מה שמוציא אותנו מהכלים, אז אתה טועה טעות מרה. מכל מקום זה סיבה טובה לשמוח, זה נכון. כי הכלום המגעיל הזה, בתוכו הכל. רק תבין שהמילים הקדושות והנשגבות והרוממות רוח הנבואית הזאת של הרב, הוא מדבר על הנשמה, הוא לא מדבר על מה שאתה רואה. או שהוא מדבר על מה שאתה רואה, בגלל שהוא לא מבחין בזה מרוב שהוא מסתכל על הנשמה וזה בלוע שם בפנים. ואם תהיה כמוהו, יש לך זכות לדבר כמוהו. כן. לו ידעתי והיטיב. מה אני יודע איך הרב יודע? ממקום שאתה בא, הייתי דווקא מוכיח להפך. החרדת קודש שניסה שמו של רב אליה גוטמכר על שפתיים, זה לא בגלל שהוא טיפוס פרגמטי. חבר'ה, בואו נתארגן, 130, מי בא ונעשה משהו ואז יהיה בסדר. הוא מקובל, אתה מבין? אז יש לו, זה סתם מספר מיסטי כזה. למה תקעת דווקא 130? מה זה? אז עד שאתה חושב שזה מתחיל אצלו בגלל מה שהוא רואה, או חושב שתעשה מניפולציות טכניות, אולי תחשוד בו שיש לו, אני יודע, חזיונות משהו, והוא דווקא מהחבר'ה של הרב. טוב, אז אני חוזר לפתיחה של מה שאמרתי לך. אני מבין באנשים האלה. מי אני, מה אני? קיצור. הם יודעים. איך הם יודעים? לא יודע איך הם יודעים, העיקר יודעים. סתם, כל מה שאני יודע לחשוב, הם יודעים לחשוב. כמו שאדם מבוגר יודע לחשוב מה שילד בכיתה א' יודע לחשוב. מבין, רוצה להגיד שהדיון שלנו זה כמו ילדים בכיתה א', איך המבוגרים יודעים. תהיה מבוגר, תדע, זה סוג אחר של קליטת דברים. אז לא שכל מה שאנחנו אומרים זה לא נכון. כן, בטח, יש קץ מגולה, מה הוא לא מאמין בדברי חז"ל. אני יודע, הרב אומר פה, בתחילת המלחמה. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה יש בה לגדולה ועמוקה. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. יש פה שלושה דברים, במקום הוא זרק לך. מלחמה, קץ מגולה, חשבונות קיצים. אז הוא יודע לעשות חשבונות קיצים. חוץ מזה יש קץ מגולה, חוץ מזה יש מלחמה. זה שלושה, נידב לך שלושה. משוכנע שאם הייתי אומר לו, זהו, מה פתאום? זה נידב לך, הוא... אם אינני טועה באיזשהו מקום, באגרות ש... אני לא זוכר עכשיו בעל פה איפה זה, אבל ייתכן שאני אצליח למצוא. אז הרב אומר בערך באיזשהו מקום, אין דבר שלא אומר לגאולה. על כל דבר שהוא מסתכל, זה מוכיח לו. אתה מבין, זה כמו, שוב, כמו פרופסור ברפואה. אז סטודנט, אז הוא אומר, איך אתה יודע שהוא חולה? אז הוא אומר, הנה, אתה רואה את העיניים, אתה רואה את הפריחה, אתה רואה את הזה, את זה, תבדוק את הדם, תראה את זה. אבל יש כאלה המומחים, אז נכנס החולה, הוא אומר, אתה, יש לך את זה, בוא הנה. אלה הפרופסורים מתונים. על בסיס מה? על בסיס מה? מהר פרופסור, אתה אומר מה שאתה אומר. אז הפרופסורים האמיתיים, זה על בסיס כלום. על בסיס הכל בבת אחת. לא מסתכל כבר על סימפטומים. אופס, תופס. זה מה שנקרא תביעת עין, שהרב מסביר את זה, שזה כל כך המוני אלפי סימנים, עד שאין סימן.
הרב אומר שזה באמת יקבץ כל הסימנים.
נכון.
לא רק...
זה נכון, רק זה מקבץ. זה מקבץ כל הסימנים, ככה באמת הוא כותב שם, עד שאין סימן. עד ש... כיוון שיבוא לפרט את זה, זה לא רלוונטי. נכון. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מעוטרת בכל הדרה, כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. אנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשם יפה את פלסטירה, כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה, וממילא גם כן בעבור כל. כי כזכור, כנסת ישראל לא פחות ממה שהיא נשמת האומה, החיות הישראלית. בעומק העניין היא נשמת האדם, האנושות, נשמת ההוויה כולה, נשמת כל היש, החיות האלוהית, המחיה הכל, זוהי כנסת ישראל. וממילא זה ברור שכאשר היא תוציא מן הכוח אל הפועל את עצמותה הנשמתית באיכות החיים שקרואה להיפרס, להתגלם, באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה, באמונתה, בשיאה, במה שהיא תצליח לגלם את הפוטנציאל הנשמתי שלה בזמן ומקום, בריכוז אחד, זה משמעות מאושרת לא רק לאנשים בני העם הישראלי שיחיו באותה תקופה. זה לא רק משמעות מאושרת לקולקטיב כלאום, אלא זה משמעות מאושרת לאדם כולו באשר הוא, לתרבויות, לעמים, ולהוויה כולה. זה הטוב שיצא אל הפועל, הטוב המקווה. זו הגאולה. גאולת העולם, גאולת נשמת העולם. גאולת הצדק. אז ודאי שהיא צועדת בגאונה כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה, וממילא גם כן בעבור כל, זה ברור. כמו שכותב הרב ציודה שם על הפרק שראינו, זה לא כבר, או זה כבר. לאומיותנו היא תמיד קוסמופוליטית, אוניברסלית, קוסמופוליטית, ובעומק העניין היא לאומיות קוסמולוגית. היא דבר אחד עם טבע כל היש. בוודאי שהיא כוללת את המשמעות ואת הערך לחיי האדם והתרבות כולם. בגודלה איננה באה אותה כנסת ישראל מתוך דרכי חייה אל רעיוניה, דעותיה והלוך נפשה, אלא להפך, ממעלה למטה, מתוך מחשבותיה והגיון לבבה על עצמה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה והיא מוצאת את מנוחתה ואת עוצמת כבודה וערכה כשהיא מגשמת את רוחניותה בחייה, בחיי אישיה הפרטיים ובחיי לאומיותה. בכל שהרב מתאר את המשפטים בצורה כל כך פשוטה ו... ועושה רושם, פשוט הרב רואה ופשוט מציין את העובדות הפשוטות, שזה מה שאנחנו רואים. אז זה בעצמו מה שעושה לנו את הקושי, על מה הוא מדבר. זאת אומרת, שהוא סך הכל לא מדבר על הגברת, זה לא גברת, בכנסת ישראל. אז מה זאת אומרת? בגודלה, אחר שהיא באמת גדולה, אז איננה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוניה. מה הנמשל של המשל הזה? מה המשמעות? מה המשמעות של זה? מה זאת אומרת שכנסת ישראל הייתה באה אל רעיוניה, אל דעותיה והלוך נפשה מתוך דרכי חייה? בכלל יכל להיות דבר כזה? הלוא כנסת ישראל זה נשמה, זה כוח חיים. אז על מה הוא מדבר? אז אני חושב, אני מקווה שאני חושב נכונה, אני מהרהר בכל רם, כי יש דבר כזה שממדים של התנהגויות, נורמות חברתיות, היסטוריות, משקעים תרבותיים שהם הולכים ונוצרים כתוצאה ממהלך החיים של האנשים, המשפחות, הקהילות, החברות, שכולם מאוגדים כחברה אחת או כעם אחד, וסגנון החיים המעשי הזה הופך להרגל ולטבע ומשאיר משקעים בלא מודע קולקטיבי שהופך להיות למין מושכלות או דעות או שאיפות המובנות מעליהם שאף אחד לא דן עליהם, והם מהווים את אידאות החיים המכוננות את הדורות הבאים. זה נושא שלא נוגעים לדון בו כל כך הרבה, בטח לא באנשים צעירים בגיל תיכון, אבל מכל מקום זה נושא למחקר ולעיון ולמדע, ויש ממדים כאלה. ישנה גם ספרות הגותית שמתעסקת בזה. אבל כל זה, הרב אומר, פה, מה שמתרחש פה, זה לא מהממד הזה. כנסת ישראל, התהליכים שעכשיו מניעים את היש, הם לא מהצד שהלך והתקבץ ממשקעי התרבות וההיסטוריה עד כה. כי פה מתרחש משהו עוד גדול הרבה מזה. גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בשמיים וארץ. יש פה הופעת יסוד אונתולוגי, ישותי, טהור, מקורי. כמו שהקדוש ברוך הוא יום אחד ברא עולם. זה לא כתוצאה והופיע בעולם בתהליכים אבולוציוניים ארוכים, בסוף אדם ותרבויות, ציליביזציות וכדומה ועוד. זה לא כתוצאה ממשקעים של התנהגויות נוצר העולם עם הפוטנציאל שלו שיבצרו בו תרבויות וציביליזציה. זה בריאה. יש מאין. זה מפעל של מקוריות החיים המוחלטת האלוקית. מה שמתרחש פה בכנסת ישראל זה המשך המפעל של בריאת העולם. העוצמה שמניעה פה את התהליך היא מספרה כזאת. אם הפרשנות שלי היא נכונה, אז כנראה יסבור הרב שהוא לא מכחיש שיש ממדים כאלה שגם צומחים מלמטה למעלה. רק צריך לתפוס שהתהליך פה, מה שמניע פה את הדברים, זה בעוצמות עוד הרבה יותר גדולות. והממדים של המשקעים, הזיכרונות הקולקטיביים, הרשמים, שנתקבצו בתהליכים ההיסטוריים, הם זניחים פה בהשפעתם לעומת הממד הפנימי הזה. של איזה עוצמת חיים מקורית, שהנה לפתע היא מופיעה והיא מתחילה לרשם פה את פני המאורעות, והיא תלך ותעצב אותם יותר ויותר. בגודלה איננה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוניה. לא מתוך דרכי חייה היא באה אל דעותיה ואל הלוך נפשה. יש פה תהליך יותר גדול מזה. יש פה מקור העניין, מקור העוצמות, הוא גדול מזה. כי גם ממדים כאלה הם בעלי עוצמות גדולות. ויש בכוחם להניע תהליכים היסטוריים אדירים, או לעצב אותם. אבל לעומת הנושא שעליו הרב צופה ומדבר, זה נקרא קטן. למה זה קטן? כי זה פועל יוצא של ההיסטוריה, זה פועל יוצא של האדם במעשיו. ולו גם לא בבחירתו החופשית ממש, כי סך הכל המשקעים שנוצרים והופכים להיות ללא מודע קולקטיבי שהולך ומעצב את פני החברה, לא, מעט מאוד אנשים באמת יכולים בבחירתם החופשית להחליט, להשפיע על זה, והדברים יושפעו כפי דעתם. זה כמו שמולקולה תשפיע על גוף, אבל מקבץ של הרבה מולקולות, ומה שמתרחש שם משפיע על הגוף. ומכל מקום, זה נקרא מלמטה למעלה. אבל פה התהליך הוא גדול מזה, לאין שיעור. מלמעלה למטה. מריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, מופיעה הנשמה, והיא מעצבת את התודעות. והיא מעצבת את הלא מודע הקולקטיבי, ומשם היא הולכת וחודרת עד ההכרות או תתי ההכרות של האנשים הפרטיים, הולכת ומעצבת תנועות חברתיות, ציביליזציות, תרבויות, תנועות היסטוריות, מהפכים, פוליטיים, כל מיני כיוונים, מכל המערכות כולם, ואל מקומו זורח, שואף ושם. איננה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוני הדעותיה והלוך נפשה, אלא להפך, ממעלה למטה, מתוך מחשבותיה והגיון לבבה האוטונומיים של כנסת ישראל הנשמתית, על עצמה, על העולם, כלומר, השאיפות הפנימיות המונחות בעצם הצורה הזאת, האידאה הזאת, אופי הנשמתי הזה שנקרא כנסת ישראל, או נשמת העולם, או האלוהות המתגלה, או מה זה משנה, איזה מילה שלא נקרא לזה, העיקר שנבין על מה מדובר. יש שם מחשבות, עוד פעם זה, אנחנו מוכרחים להגיד שזה מין מטאפורה כזאת, כמו שלגברת יש מחשבות, אז גם לכוח החיים השורשי, לאידאה המכוננת את כל היש, יש מחשבות. כלומר, כמו המחשבה היסודית, המניעה את האדם הפרטי, והוא מדעת או שלא מדעת הולך ומגלם את כל מערכות חייו המעשיים, הרוחניים, המוסריים, בהתאם לחזון הפנימי שהוא חושב לנכון שיתרחש, אז ככה גם כוח החיים הכללי של נשמת העולם, של כנסת ישראל. יש איזה מחשבה, יש איזה רעיון, יש איזה הגיון לב שכוח החיים הזה שואף שהוא יתגלם. אז מתוך תכונתה העצמית, החיות העצמית הזאת, המקוריות האלוהית, מתוך זה הדברים הולכים ומתרחשים. ויש לה מחשבות לכנסת ישראל על עצמה, זה לא מחשבות של אנשים, זה איך שהקדוש ברוך הוא, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה צורת החשיבה והתיאור, כפי שהעוצמה הזאת של כללות, כל דורות האומה כאיש אחד, מגלמים את השאיפה הזאת, את השאיפה לביטוי עצמי הזה של כללות כל הדורות. מחשבותיה הגיעו למבה על עצמה, לעולם, מתוך זה היא באה לאוצר המעשי שלה. האוצר המעשי שלה זה מה שניסיתי לפרט מקודם. מלאכים של הציוויליזציה, של התרבות, של ההיסטוריה, של הפוליטיקה, של העמים, של המפלגות, של הקהילות, של האדם הפרטי וכו'. כולם, הכל. כל זה נקרא אוצר המעשי שלה. מתוך התכונה הפנימית האדירה, תוכיותה של כנסת ישראל, הולכים התהליכים ונותנים את רישומם כאן, עלי אדמות. מה שבלשון הרב זה נקרא האוצר המעשי. כלומר, המציאות למטה. שם היא מוצאת את מנוחתה. כלומר, היא נחה, היא נוחתת לנוח. את עוצמת כבודה וערכה. כבודה, ערכה העצמי, שהולך ומתגלם. במה שהיא מצליחה לגלם את שאיפתה בפועל, קומי אורי, כי באורך, וכבוד השם עלייך יזרח. ההתגלות העצמית, האלוקית, שפונה לביטוי עצמה, ערכה העצמי. כל הנקרא בשמי, ולכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתי, לכבודי, להתגלות עצמיותי. אז גם פה, כבודה, התגלות עצמיותה. בזאת, במה שהיא מיישמת את עצמה, היא מבטאת את כבודה, את הופעתה העצמית. את עוצמת כבודה וערכה, זה כמעט מילים נרדפות. עצמיותה המתגלית, שזהו ערכה. במה היא מקבלת את ערכה? כשהיא מגשמת את רוחניותה, הספירה הנשמתית שלה, בחייה, בצד המעשי, במציאות החיצונית, בחיים הממשיים, החיצוניים של ההוויה, העולם, האנושות, התרבות, שהלב הפנימי של כל זה ישראל. מה שהולך וחותר להופעת מדינת ישראל. הנה, בחיי אישי הפרטיים, זה משפיע על הנשמות הפרטיות וסוגי התינוקות שנולדים בתקופה הזאת, שמתחילים לקבל נשמות חדשות. סוג אחר. סוג אחר של אישיות מתחילות להופיע ממה שהיה עד כה בכל תקופת הגלות. לאט לאט, אולי לא בטוח שכולם. יש כאלה כן, כאלה לא. אבל מכל מקום, הנה, הנה. זה כמו השמש מפציעה, קרן אחת, עוד קרן. הגבעה הזאת מוארת, הגבעה הזאת מוארת. הרבה שטחים עדיין אפלים. אבל הנה, הנה, הקרניים מתרבות והולכות. על זה הוא מדבר. והיא מגלמת בחיי אישי הפרטיים יותר ויותר, ובחיי לאומיותה. ישנו שינוי במבנה הנפשי הפנימי, ושינוי ב... הנה, הולך ומופיע תודעת לאום. תודעת לאום, שאיפת לאום, התארגנות לאום. לאום, הכרזת לאום. מדינה, מערכות וכו'. והדברים הולכים, שוב, מפי המשל שלנו, הביצית המופרית, מתחלקת, מתרבה, הולכת לובשת, צורות, עוברת תהליכים, נולדת. מזל טוב. עם נולד כי עשה. כן, היו פה אצבעות. זה לא מה שאמרתי. כי ייתכן שאתה צודק. אני אמרתי, בקוטנה זה כאשר התהליכים מתחילים ממטה למעלה. לאו דווקא בגלות. זה נכון שפה עכשיו אנחנו מדברים על גאולה. וזה נכון שזה מהותי לגאולה, שזה יהיה כך. כי חז"ל אומרים, גדול יום קיבוץ גלויות, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. יש פה משהו בגאולה שהוא בכלל לא, הוא לא פועל יוצא של כל התהליכים שקדמו לו. כמו שבריאת העולם, זה לא פועל יוצא של תהליכים שקדמו לבריאת העולם. אין תהליכים. זה בריאת תהליכים. אז הגאולה זה השלמת הופעת, שוב, ספרת החיים הזאת. משהו עצום. ולעומת הגודל הזה, אז יש מצב של תהליכים, והם לגבינו גם כן יכולים להיות עצומים. והם לא מוכרחים להיות רק בתקופת הגלות. יכול להיות שגם בתקופת גאולה, אני יודע, בתקופת שלמה המלך. אז יכול להיות שהיו תהליכים כאלה, ובטח יש תהליכים כאלה, כל הזמן יש תהליכים כאלה, של משקעים שנוצרים כתוצאה מנורמות של התנהגות, שהולכים ויוצרים משקעים, והם מעצבים את, כמו שהתנהגות של אדם פרטי, הולכת וחורצת את חרציה באישיותו. ומה שהופך להיות לצלול להרגל, זה פשוט הופך להיות לאופי. ואחר כך מעצב את כל מדיניותו קונקרטית בהמשך, צורת ההתבטאות, צורת המחשבות. וזה מאוד מושפע מכל ההיסטוריה שלו. בדיוק כמו שזה באדם הפרטי, זה גם באדם הקולקטיבי. ומשקעים של נורמות, מחשבה והתנהגות ורצונות ומעשים של דור אחד וממסר של דורות הופכים להיות להכרח וברור והתודעה הפנימית של דור מאוחר ומעצבים את כל מדיניותו. וזה נכון בחברה ונכון במשפחה ונכון להיות בחברה ונכון בעם ונכון בציביליזציה ונכון באנושות. ומכל מקום, תהליכים כאלה עם כל חשיבותם ועוצמתם הגדולה, ולגבי, בנושא אחר לו זה היה נקרא, זה נקרא תהליכים אדירים, קולוסליים. לכל זה הרב קורא קטן. זה, כי זה צומח מלמטה למעלה. זה נקרא, זה לא גדלות. כי גדלות זה בא, מה שבא מ... לך השם הגדולה, מהגודל האלוהי, שלעומת זה הכל, הכל קטן. ופה יש משהו בכנסת ישראל שהיא משהו מאוד גדול מתרחש בה. כנסת ישראל היא בת מלך. היא, יש בה את התכונה של אביה. כן. חוץ מהשואה, לא הבנתי למה השואה זה, איך השואה זה משל לזה.
השואה, אתה מבין את זה בתור, זה טראומה שנשאר בקולקטיב היהודי, שתגיד, תחזור לגלות, אוי, עשו לנו את זה עוד פעם, זה הדבר שתאמין, אבל חוץ
מהם. לא צריך את זה, תביא את הדוגמאות, שמה שנקרא דור שלישי לשואה, הם פסיכופטים קצת. על כל פנים, אז אתה רואה, יש משקעים שעברו הסבאים, אז נשארים, עוברים. אז חוץ מזה, יש כל כך הרבה דוגמאות, עד שאין לי אף אחת. זאת אומרת... תראה, מי שדיבר על זה, זה לא הנושא שלנו, אני חושב ש... לא נעים לי לדבר על זה פה, כי... לא באתי ללמד אתכם השכלה כללית. אז אם תרצה, יש גוי מפורסם שקראו לו יונג, והוא עסק בזה הרבה. זה בעל דוואי, תלמידו ובעל דוואי של פרויד. לא יום, יונג. כן. שוויצרי. על כל פנים יש לו ספרות, וכל אחד יכול בשירותים לקרוא את זה בכיף. כן.
זה החשבונות
שהם נובעים מאותו ענקים. כנ"ל, זאת אומרת, לגבי דור אחרון, אז כל הדורות. אז זה לא שמתוך כל הדורות נובעים את דור אחרון, אלא מדור אחרון תבין. אני אחזור על מה שהבנתי בדבריך. ואם הבנתי טוב, אז זה מאוד יפה מה שאתה אומר. רק תגיד, אני חוזר על מה שאמרת, על פי המבטים האלה, אז לא צריך להבין את הדור האחרון בתור מסקנת כל הדורות ותו לא. אלא יתרה מזאת, אמנם, מן הסתם לזה התכוונת לומר, שדור האחרון הוא ודאי מסקנת כל הדורות, ומשקעים ומאמצים רוחניים ומוסריים ותורניים וקדושתיים של כל הדורות הולכים ונותנים את תוצאותיהם בוודאי באיזה לא מודע קולקטיבי כזה שמעצב גם את מדיניותו של דור האחרון, משפיע עליו מאוד. ומכל מקום, מתחדש בדור האחרון איזה מימד שלא היה בכל הדורות. וכשהוא מופיע, אז הוא נותן משמעות רטרואקטיבית לכל הדורות. שכל מפעל חייהם ותרבותם הולך ומתכנס ומתאחה בדור שכשהוא נמצא, אז הוא מעלה בערך מוסף, נשגב מאוד, את כל מה שהושקע בו בכל הדורות הקודמים. ובירושת הארץ מתים יורשים את החיים. זה מה שאמרת. יפה. בסדר, זה ביטוי ידוע ממי. יש נוכלים במבט. מי שמכיר יודע, ומי שלא, אז... כל מה שאמרנו בקצרה. כן. עוד פעם, נדעו לי שאתה אומר דברים טובים, אבל תחזור עוד פעם ממה שאמרת, כי אני חושב שלא הבנתי. אתה מקשה או אתה רק מציין? ייתכן שזה נכון, ייתכן, שני הדברים נכונים, הצד תחתון הוא ודאי מהווה איזה כלי, וכשהוא מגיע לכשרו, אז חל עליו הצד העליון. ומכל מקום, אדרבה, ממקום שבאת, אתה מצטט לנו, זכור והחישן. אז אתה רוצה להגיד לי שהחישנה זה מותנה בזכור? סליחה?
החישנה,
לא האם, התבלבלתי, הבעיטה, האם זה מותנה בזכור? אמרת, אז אתה צודק, אבל עכשיו, עד רבה, אתה מבין? וזה נכון שאתה עכשיו יוצא לנו ממשק עם הסוגיה, והיא מאוד רלוונטית, אתה באמת צריך לחשוב על זה. אני חושב שהרב בצורה סמויה מתמודד עם הסוגיה הזאת. כי אין הכי נמי, דומני שהרב אומר, אנחנו בעיתה, לא בזכור. ויש איזה צד שבעיתה זה יותר גדול מזכור. כי באמת זכור, זה מלמטה למעלה. טוב, אז נקבה שצובב גבר, אני מוכרח להגיד לך את האמת, כל האמת רק האמת, שאם אתה, זה לגיטימי לחלוטין, זה ממש יפה. לא, אף פעם לא חשבתי על זה, אבל עכשיו שאתה אומר, זה נראה לי פרשנות מעניינת, להצמיד את זה לזכור, זאת אומרת. עד מתי תתחמק, הנה באת שובבה, כי הברה השם חדשה בארץ נקבה תסובב גבר, אז תעשי זה ועל ידי מסייך תזכי ואחישנה. אבל האור שמח ודאות לא פירש כמוך. כי הוא אומר שם במכתב המפורסם אחרי החלטת סן רמו, ששר פחד השבועות, וכי ונפלה עם החלטת האומות, ועכשיו אם ימשיכו, אלה למצוא, לחפש את התירוצים להם, למה לא לעלות, על זה אמר הנביא, עד מתי תתחמק עם הבת השובבה? עד כאן הציטוט, אבל על פי זה אני מבין איך הוא קורא את כל הפסוק. זאת אומרת, על זה הפסוק אומר, עד מתי תתחמק עם הבת השובבה, זה לא עד מתי תתחמק עם הבת השובבה מלקיים מצוות ולדקדק ולהניח תפילין דרבנו אותם, ועל ידי זה תזכי, כצובבי את הגבר, אלא תתחמקין מלעלות לארץ ישראל. ועצם העלייה שלך לארץ ישראל, זה מה שמסובב את הגבר. והעלייה לארץ ישראל, טוב, אתה יכול להגיד שזה הזכות הכי גדולה. אם זכו ועלו לארץ ישראל, בטח הכי שינה. אבל לא נהגו לאורך הדורות ככה לפרש את זה. אלא מורתיות צדיקים, קיימו תורה ומצוות וכו'. בטח, מי שמקיים תורה ומצוות, אחד מהמצוות, שכולה קיימו כל תורה כולה, לעלות לארץ ישראל, ודאי ודאי. אבל הסיטואציה שבה האור שמח רואה את הפסוק, זה בא במציאות הריאלית של ימיו, והשבר הרוחני של האומה הייתה כבר ברורה, והוא היה ציוני עוד יותר נלהב מערב ביחס לתנועה הציונית כזכור, וידע מי נמצא שם. ואם זה על זה הוא אומר, מספיק עם התירוצים של כל החכמים שמסתתרים מאחורי גמרות. ועל זה עכשיו צריך לקום ולעלות. אז הוא לא מסביר את זה נקבה תסובב גבר על זה, אלא הם צריכים להסביר את זה אחרת. שעל אף, ואין מעשים טובים, אבל יש את מעשה הטוב מכל. וזה עצם זה שלקחו את גורלם בידיים. מקימו מדינה. אז זה נקרא נסבה, נקבה שצובב גבר. אז יצא מידי חובת הפסוק הזה, בפרשנות אחרת. ולעצם העניין, חזרה לעצם העניין, אז כן, הרב עכשיו מסביר לנו מה קורה בעיתה. ואנחנו צריכים להגיד שאין החינם אלה שני מערכות. אין ספק שאת הבעיתה, הבעיתה מתקדמת על ידי הזכור. ובוודאי, יש צעד כזה. ומכל מקום, עצם זה, שאם לא זכו מספיק, אז זה לא מתרחש. ומכל מקום, למועד מועדים וחצי, תכננה נפץ ידם קודש, ויש עת, כי בא מועד, אז זה בעצמו מעיד על מה שאנחנו מדברים, על מה שהרב מדבר. יש איזה ממד שזה פשוט לא מותנה בנו. כי הגאולה, כמו שהרמח"ל אומר, היא לא פועל יוצא של העולם הזה. ומצד העולם הזה אין גאולה. ונפלה ולא תוסיף קוב מתולת ישראל. לגאולה היא הופעה ספירת חיים עצומה. ועד רבה, יש משהו גדול ולא זכור, כי הוא אלוהי ומוחלט. והוא מלמעלה למטה. והזכור הוא מלמטה למעלה. נכון. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב. זה שאלה מפורסמת. שתמיד אנחנו חושבים אותה, אז מה? אז עכשיו, אז לו היינו זוכים חס וחלילה. אז מה? ועכשיו שלא זכינו, אז קיצור, זו שאלה מפורסמת. הייתה כן שהשלמות לא תגיע אם זכינו, ועכשיו שלא זכינו, אז אולי השלמות של שזכינו לא תגיע. טוב, יש שבת, יש על מה לחשוב. כן. נכון, שזה מה שצריך לתרץ, צריך לתרץ, שלא יהיו זוכים, כל האיכויות וכל הממדים שמתגלים בצד המוחלט, הם היו מתגלים גם במצב הזה, רק אז נשאלת השאלה איך. לכל פחות הרושם כאילו זה אנושי, כאילו זה פועל יוצא של הבחירה האנושית, איך היינו ניצלים ממנו? אז מן סתם אתה רוצה להגיד בתשובה, היינו הופכים לנביאים, ונביאים יש להם שכל, הם מבינים ש... תמיד, כל מה שאנחנו עושים, יש למעלה מזה. בקיצור, גם נביאים יודעים לענות על כל השאלות הכי קשות, למשל השאלה הזאת שלנו. אז הכל היה מסתדר. שבת שלום.